הפרשה שלנו מתחילה בציווי על עבד עברי, וכתוב כך: כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. מה זה הסיפור הזה כאן? עבד, הוא חי כעבד, גדל כמו עבד, ואדוניו נתן לו אישה ונולדו לו ילדים. אז הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. זה דבר מאוד מאוד טבעי ומאוד מאוד הגיוני, שבן אדם מרגיש שהוא קשור לאדוניו, לאשתו, לילדים שלו. הוא לא רוצה לעזוב, הוא יודע שאם הוא יעזוב, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אז זה קשה לו. אז הוא אומר, דבר הכי נורמלי בעולם, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, קשה לי. מה כל כך נורא בזה? מה כל כך נורא בזה? במה שאומר העבד. רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה: מה נשתנה אוזן מכל האיברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע את קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, הלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע. שואל השפת אמת, לכאורה לא צריכים לרצוע לו את האוזן, האוזן שמע, צריכים לרצוע לו את הפה שאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. הבעיה היא במה שהוא אומר אחר כך, לא במה שהוא שמע. מה שהוא שמע היה הכל בסדר, אז למה רוצים לו את האוזן? צריכים למצוא לו את הפה. אחי ורעי, אנחנו צריכים להבין פה משהו שהוא משהו הרבה יותר עמוק. הדבר שנורא והדבר שהוא חיסרון בהתנהגות של העבד, זה שהעבד התאהב בעבדות. טוב לו, טוב לו. זה לא שהוא מתגעגע לאישה, לילדים וכולי וכולי וכולי. כל המערכת יחסים הזאת עם האישה ועם הילדים, זה לא מערכת לא נורמלית. זה לא כמו בן אדם בגיל שהוא מכיר איזושהי בחורה והוא יוצא איתה ולאט לאט מכיר אותה, ובסוף הם מתחתנים ומקימים בית בעניינה דייד. זה לא ככה. אדוניו ייתן לו אישה. אמר האדון צריך ולדות מהעבד הזה, הוא צריך עבדים, אז הוא משתמש בו. כמו של האדון יש פרות וכמו של האדון יש גמלים, אז לאדון יש עבדים. הוא לוקח, נותן לו איזה שפחה, אמר זה אשתך ממחר, ונגמר העניין. ועכשיו הילדים, כל הילד שנולד הוא לוקח בשביל עצמו. אז הדברים פשוטים, זה לא שיש כאן הפססה, תא משפחתי, הם יושבים ביחד בסעודות שבת. כמו בנייסס, זה בכלל לא נכון. אז מה הגדולה, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי? אתם יודעים מה הוא אוהב? כתוב בחזל, עבדה בהפקר הניחלה. מה הוא אוהב? הוא אוהב את המנטליות של העבד שלא דואג לכלום. לא אכפת לו מכלום, לא מעניין אותו מכלום, אין לו מחר ואין לו היום, לא שום דבר. הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה? לא ממש מה שהוא רוצה, מה שאדון רוצה. אבל אין לו אחריות. המילה אחריות לא מונחת על העבד. זה לא העסק שלו. לא מעניין אותי. מסוג האנשים שיכול להסתובב בחצר, ושם יש שריפה, אומרים לו, יש שם שריפה? לא העסק שלי. זה לא שלי. שום דבר לא שלו. אין לו בכלל שלו. כי ככה הוא, זה עבד. וזה מציאות שאם אתם חושבים עליה, יכולה להיות מציאות מאוד נעימה. תראו לעצמכם, חיים בלי דאגות. שום דבר. משהו שמזכיר אולי במציאות הדומה, יש קצת קיבוץ, אני יודע, ככה. הבעיה של המזכיר המשק, הוא יש לו בעיות. אבל לי, אני שום דבר, אני קם בבוקר, מסתכל איפה סידור העבודה, הולך איפה שסידור העבודה, נגמר הסיפור, חוזר בחמש בערב, שלום על ישראל. איפה הילדים שלי נמצאים בבית ילדים? מדבר כשהקיבוץ, עוד היה קיבוץ, בשעה שהוא היה קיבוץ. אז אין אחריות, שום דבר, כלום. איזה מין שקט כזה. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, פירוש הדבר לא שאני אוהב אותם. מה זה אהבתי את אדוני? אהבתי את אשתי. אני אוהב שיש לי אדון, אני אוהב שלקחו איזה אישה ואמרו לי, זאת תהיה אשתך. אני אוהב את הרעיון הזה שאת הילדים אני לא צריך לדאוג להם, ואני לא צריך להלביש אותם, לא צריך להכיל אותם. זה הכל נעשה במסגרת המשק. אני אוהב את הרעיון הזה, זה מוצחן בעיניי מאוד לחיות ככה. זה הפקר גמור. והתורה אומרת לבן אדם שהדרך חיים הזאת היא דרך חיים שהתורה לא אוהבת אותה. הרעיון שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידי האדם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים, אחד הדברים היסודיים בעניין זה העניין של האחריות. אתה צריך שתהיה לך אחריות על עצמך. שלא לדבר על עצמך, צריך לדבר גם כן על אלו שסובבים אותך. על אלו שהם באחריותך, אשתך, הילדים שלך. צריך להיות לך אחריות. אתה מסתובב עם אחריות. אתה בן אדם אחראי. וזה חלק מהאישיות שלך, אחריות. אבל האיש הזה, הוא לא אוהב אחריות. וזה העומק של הטענה של התורה כלפי העבד. מה אנחנו יכולים לקחת מזה בעבודת השם? הזוהר אומר שישתם שתי בחינות בעבודת השם. יש בחינת עבד ויש בחינת בן. ושתי הבחינות האלו, כל אחת יש לה את המעלות שלה ואת החסרונות שלה בעבודת השם. אבל כשאנחנו עכשיו לוקחים את מה שכתוב כאן, אז אנחנו מקבלים הבנה חדשה. יש בן אדם, עבודת השם שלו זה בחינת אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. במילים אחרות, תגיד לי מה אני צריך לעשות, זה מה שאני עושה, ושלום על ישראל. מה אני לא עושה בסדר? מה אני לא עושה בסדר? אני עושה הכל בסדר. מה? הנה, כתוב בשכן הרוב, צריך לעשות ככה, עושה ככה, צריך לעשות ככה, עושה ככה, צריך לעשות ככה, עושה ככה. הוא יסמן של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן. מה שצריך לעשות הוא עושה. מה רע? מה רע? אי אפשר תפוס אותו על כלום. השטן אחרי 120 שנה יביא את השק של המצוות והעבירות שלו, הכל תפור. עשה כל מה שצריך לעשות, לא עשה מה שאסור לעשות, הכל בסדר. אבל זה בחינת עבדות בעבודת השם. פירוש הדבר, השולחן ערוך והרמב״ם עשו לי את העבודה, הם לקטו את מה שאני צריך, מה שאני צריך לעשות, הם לקטו את כל ההלכות, ועכשיו כל מה שאני נשאר לי לעשות זה ללכת עם השולחן ערוך ואני בסדר. זהו. ישנו פסוק בתהילים שפעם שמעתי מסבא של אחד הבחורים שיושב פה, פשט בפסוק הזה. הפסוק אומר, תאיתי כסה עובד בקש עבדך, כי במצוותיך האמנתי. אמר לי היהודי הזה, תראה מה זה, מי אומר תאיתי כסה עובד? במצוותיך האמנתי, אני מקיים את כל מה שכתוב, במצוותיך האמנתי, אני מקיים הכל ותאיתי כסה עובד. אפשר לדפוק את הכרטיס על הכל ולצאת ידי חובה, מה שנקרא ילצזיין, אבל זה תאיתי כסה עובד. בן אדם הולך ותועה בין סעיפי השולחן ערוך. תהיתי כסה עובד בקשר, במצוותיך האמנתי, אני עם כל המצוות אני בסדר. זה בחינת אי לקיחת אחריות בדברי תורה. אי לקיחת אחריות בדברי תורה, זה לא האחריות שלי, זה האחריות של מישהו אחר. אז יש ברוך השם, השולחן ערוך לקח אחריות, הרמב״ם לקח אחריות, אני עכשיו פטור. אז זה מה שכתוב, לא מעניין אותי שום דבר. עושה מה שכתוב, טוב מאוד, בסדר. אבל התורה יש לה בקשה אחרת מהאדם. הבקשה היא כי לי בני ישראל עבדים אוזן ששמעה על הר סיני. למה רוצים את האוזן, שאלנו מקודם? למה לא רוצים את הפה שהוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי? התשובה היא שבן אדם שאומר לא אצא חופשי, האוזן שלו לא שומעת. זה לא נכון שהוא שמע. הוא לא שמע. האוזניים שלו סתומות. הוא עושה הכל, אבל הוא לא שומע. תכף עוד נתחבר אל השמיעה הזאת מכיוון נוסף. הוא לא שומע, הוא לא שומע מה רוצים ממנו, הוא לא שומע את מה שצריך לשמוע. הוא קורא, עושה מה שכתוב, שלום על ישראל. שמעת? שמעת? אתה שומע את כל השם קורא אליך מבין הסעיפים של השולחן ערוך? אתה שומע את את הפנייה, את הבקשה הרוחנית יותר? אתה שומע מה שכאן עולה? הוא לא שומע כלום, האוזן שלו סתומה. בעניין הזה עבודת השם יפכה להיות עבודה של בן חורין, של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, ולא עבודת עבד של לדפוק את הכרטיס ואני בסדר. אי אפשר לבוא אליי בטענות, אי אפשר לבוא אליך בטענות, זה עבודת השם שלך. אי אפשר לבוא בטענות, עבודת השם צריכה להיות בחיוב. כיוצא בדבר הזה, אותה פרשייה שכבר קראנו אותה, עם ישראל יוצא ממצרים, תראו את הדיאלוג, תראו את הדיאלוג. פרעה רודף אחרי בני ישראל, הוא קרב, ויצעקו בני ישראל אל השם, הלא זה הדבר אשר אמרנו אליך, שדיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. טוב לנו עבוד את מצרים, גבל, טוב לנו עבוד את מצרים. חז"ל מספרים לנו איך זה היה עבדות מצרים, אז טוב לנו עבוד את מצרים? איזה מין דיבור זה? זכרנו את הכישועים, את האבטיחים, את הדלויים אשר אכלנו במצרים חינם. חינם, נפלא מאוד. הוא קיבל את הבטיח, הוא קיבל בחינם. גם כחתכת מדרגה, זה היה בחינם. ידידיי, החינם הזה הוא לא חינם של חינם, הוא חינם של חוסר אחריות. לא היינו אחראים על כלום. אנחנו היינו כוח עבודה של המצרים, וכיוון שהיינו כוח עבודה של המצרים, אז הם דאגו לנו לאכול, וזה היה הכל. גמרנו. היה תמיד מה לאכול. לא הייתה בעיה, היה הספקה כל הזמן של אוכל. למה? כי הם היו צריכים עבדים, אז הם שמרו עליהם בריאים וחסונים. למה? כדי שיוכלו לעבוד, אז הם דאגו כל הזמן שיהיה אוכל. קודם. פה אתה מתחיל לדבר איתי על אחריות אישית, אתה מתחיל לדבר איתי על איפה אני נמצא בעניין, על איך אני מקבל את זה, על איך, מה אני עושה, מה אני צריך לעשות. עזוב, 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 חדל ממנו ונעבדה את מצרים. הנוסטלגיה הזאת, ההתרפקות הזאת על מצרים, היא לא מובנת אם לא מסתכלים על זה בצורה כזאת. מה שכל כך טוב היה שם במצרים זה שהיה חינם. חז"ל אומרים חינם, חינם מן המצוות. מה פשוט? עוד פעם, חינם מן המצוות. אין אחריות, אין אחריות. אני לא חייב בכלום. לא בראש שלי שום דבר. הראש שלי ריק לגמרי. זה מה שמתחשק. חופש גמור. פה בפנים, חופש גמור. אין שום אחריות לכלום. ואיך זה עומד בקונטרסט, בהנגדה, למה שמוישה רבינו אומר להם. הוא אומר להם, התייצבו, התייצבו, תעמוד על שלך, תהיה אחראי, תיקח אחריות על החיים שלך, ואחרי זה עוד בכלל להיכנס לתוך הים. זה אחריות, אחריות, זה שם המילה, אחריות, לקיחת אחריות. זה דבר שקשה מאוד לדרוש אותו מעם של עבדים, אנשים שהתרגלו לא לקחת אחריות. וזוהי הטענה של התורה כלפי אותו העבד, היעדר לקיחת אחריות. אולי עוד דבר אחד, אנחנו כל הזמן מדברים על כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז איך גדלנו כל הזמן? מה האידיאל של נעשה ונשמע? האידיאל של נעשה ונשמע, איך שהסבירו לנו אותו עד היום, זה היסוד של היסמן. נעשה ונשמע. אבל זה היה נכון אם היה רק כתוב כל אשר דיבר השם נעשה. אבל כאן כתוב נעשה ונשמע. ולא רק זה, אלא שבהתחלה, לפני מתן תורה, לא בפרשת משפטים, אלא לפני מתן תורה, באמת כתוב שמשה רבינו אומר להם את כל הזה, והם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה. אז אני, אם הייתי רוצה באמת לטפח את העניין הזה של הקבלה וההסכמה, בלי שום עניין ובלי שום פיקפוק, אם הייתי באמת רוצה לטפח את זה, הייתי דווקא לוקח את הדוגמה של כל אשר דיבר השם נעשה. בשביל מה אני צריך את הנשמע? למה צריך לשמוע בסוף? אלא מה רז שמלאכי השרת משתמשים בו נעשה ונשמע. שני דברים צריך. למה? כי מאחורי הנעשה עומדת באמת הקבלה המוחלטת. אני עושה מה שאומרים לי. זה נכון. זה נכון. אבל מאחורי הקבלה המוחלטת הזאת מסתתר חוסר לקיחת האחריות. אני עושה מה שאומרים לי. שמע, אולי בוא נעשה איזה תוספת. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני עושה מה שאומרים לי. אולי ככה יהיה יותר טוב. לא יודע, אני עושה מה שאומרים לי. האם זה כל כך טוב? נעשה. באה התורה ואומרת, את יודע מה טוב? הטוב הוא הקדמת הנעשה לנשמע. זה מה שטוב. לא שזה טוב הנעשה, אלא הטוב הוא שקודם כל בן אדם לוקח ובביטול ומקבל על עצמו שהוא הולך לעשות את כל מה שקדוש ברוך הוא אמר. כן, הוא עושה. אבל אחרי שהוא עושה צריך לבוא הנשמע. למה אתה עושה? ומכוח הנשמע הזה צריכה לבוא התחדשות בעבודת השם, ושכנוע פנימי בעבודת השם, והסכמה פנימית בעבודת השם, ושמחה בעבודת השם, ואמונה בעבודת השם. לא כמו איזה רובוט, אלא כמו בן אדם שנמצא עמוק בתוך העניין, והוא שומע את מה שצריך לשמוע. אוזן ששמע על הר סיני, האם אתה שומע את מה שאתה צריך לשמוע? האם אתה שומע את השמיעה שצריכה לצאת מכאן, מה שכאן צריכים לשמוע, אתה שומע? נעשה ונשמע, יש ערך לנשמע שבא אחריה נעשה, וזה חלק אינטגרלי מכל התהליך של בניין האישיות של האדם. הנשמע הזה שהוא רוצה להיות מחובר לזה, גם מבחינת ההבנה, מבחינת הקבלה הפנימית, כן, הוא רוצה לשמוע, כי זה עוזר לו, זה עוזר לו להתחדש בעבודת השם, זה עוזר לו לשמוח בעבודת השם. הנציב אומר, הזכרנו את זה השבוע, הנציב אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו מבינים שלקבל פרס, הכוונה היא לקבל איזה הפתעה, משהו, איזה צ'ופר. הנציב אומר, לשון פרס מלשון חלק, מלשון, כן, מלשון איזשהו חלק. למור, יש עבדים שהם עובדים ומשמשים ומשרתים את האדון, ואז האדון לוקח את הצלחת הגדולה שיש שם כל מיני אוכל טעים, ומוריד לעבד איזה מנה ככה מכובדת, משהו יקר, מוריד לו על הצלחת, וזה כאילו מתנה בשבילו על השירות היפה שהוא משרת. מה עושה העבד? לוקח את האוכל, ואיפה הוא הולך לאכול את זה? במטבח. שמה, עם כל הטפחיות והשפחות כל באווירה אחרת. למה? זה לא בראש שלו עכשיו לשבת לאכול פה עם כל האנשים המכובדים, כולם יושבים פה עם הפרפיון וככה יושבים ולא נוגעים באוכל עם הידיים, תמיד לקחת את הפולקל לאכול אותה ככה כמו שזה. זה לא מכובד, אני מדבר על מכובד, אני עבד, אני, מה זה מעניין אותי? אני, אין לי עבר, אין לי עתיד, אין לי הווה, מה? לא השתתחו איתי? במילא אם אדונה ויתן לו אישה, אין לי חשבון, אתה מבין? אין לי חשבון. תן לי להמשיך לחיות בלי חשבון. אני עשיתי מה שאני צריך לעשות, עכשיו תן לי את האוכל, תביא לי להשתגע שם, במטבח, אני הולך בצד, אוכל את זה בלי חשבון. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, פרס חתיכה, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב כמו אלו שמקבלים חתיכה. הם אומרים, אני רוצה לאכול את זה ביחד איתך, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה לדפוק את הכרטיס, אלא אני רוצה לקבל עוד מזה משהו. ועל משקל זה הזכרנו השבוע בשיעור, לבנו הוא נותן מתוך פיו. איך הבן אוכל עם האבא? הוא לא לוקח ואוכל במקום אחר, הוא אוכל ביחד עם האבא. זה הנקודה. הנקודה היא, האם אני רוצה לא סתם לקבל את משפטי התורה, לקבל את מצוות התורה, אלא אני רוצה לקבל אותה מתוך איזושהי יצירה של אחריות כלפי עצמי, וממילא גם כלפי אלו שנמצאים בסביבתי. אחי ורעי, אנחנו עסוקים כל כך הרבה בישיבה, בפרט בישיבה, בלימוד שיש בו אחריות. יש את לימוד ההלכה, שכאן זה ההזדמנות לעודד ולעורר את כל אלו שהגישו לי מכתב בשנה שעברה שרוצים לחזק את לימודי ההלכה וחתמו את שמם שם בסוף, את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו, וביקשו מאוד מאוד לחזק את לימודי ההלכה ולעשות איזשהו משהו שיהיה חיזוק. אז הנה בבקשה, עשינו לימודי הלכה וחיזוק, ורב שי יעקובוביץ' וכולי, ומקפידים וזה, אבל צריכים גם אנשים שילמדו את ההלכה הזאת, שרוצים שילמדו אותה, את ההלכה הזאת, זה צריכים. אז זה פשוט, כן? זה דברים פשוטים. כבר דיברנו על זה שיש אנשים שאוהבים ללמוד בישיבה שיש בה לימודי הלכה, לא שהוא ילמד הלכה, שבישיבה שבה הוא לומד יש לימודי הלכה. מה, הוא לומד בישיבה בלי לימודי הלכה? אז הוא בא אליי ואומר לי, כבוד הרב, איך זה יכול להיות ישיבה בלי לימודי הלכה? אמר לו, נו, אתה לומד הלכה? לא, הוא לא התכוון שהוא לומד הלכה, הוא התכוון שבישיבה יש לימודי הלכה אחרים, כאילו. אז אנחנו בדרך, אנחנו שעסקה להביא אינדונזים פה שישבו וילמדו הלכה כדי שתהיה ישיבה עם לימודי הלכה. אבל בינתיים, עד שאנחנו מביאים, אז יש עניין ללמוד הלכה. אבל אחרי שיש עניין ללמוד הלכה, כשתשע ורבע נגמר, אז מגיע הרגע של לא כעבדים. זה לא סתם לדפוק את הכרטיס, זה לא סתם אז מה כתוב, אלא למה כתוב ומה הסברה שכתוב. ואם יש סברה כזאת, אז מה זה אומר? אז רגע, אז מה יוצא לי מזה? אז מה מתחייב מזה? מה המשמעות של זה? להתחדש בדברי תורה מתוך לקיחת אחריות על דברי תורה, ובתורתו יגיע יום ולילה. זה התורה שלי, זה העסק שלי. זה לא סתם שכן, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה וזה שולחן ערוך, בסדר. אז אני עושה מה ששולחן ערוך אמר. אלא רגע, מה כתוב? אז מה כתוב? וזה מחייב. ומכוח המחויבות הזאת, מכוח המחויבות הזאת, של האכפתיות הזאת, של עבדיים ולא עבדים לעבדים, על הבחינה הזאת של עבד השם הוא לבדו חופשי, שאין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה, יש את היציאה מעבדות לחירות, מעבדות של אי לקיחת אחריות, אלא סתם איזשהו אמירת כן, או שקוירין יסמן, וכניסה לתוך מציאות של אדם בוגר, אחראי, שלוקח אחריות על החיים של עצמו, על הלימוד של עצמו, ומתוך כך הוא גם יכול לצאת החוצה ולקחת אחריות על חייהם של אחרים, על התנהגותם של אחרים, ולהקרין מתוך השכנוע הפנימי שלו גם כלפי חוץ. Thank you.